מה מברכים על קרפ צרפתי? על פנקק, על לחוך, מופלטה, טורטייה ועוד מיני מאכלים, מעיסה רבה או רכה או דקה, ומה מברכים על לחם פחות מכזית? סימן קופסה מחט, סעיפים חטט. כולם יודעים שעל העוגה, שהבצק של המתוק, מברכים בורא מיני מזונות. אבל מה הדין אם הבצק הוא לא מתוק? לוקחים קמח ומים ועושים מזה עיסה. עושים מזה עיסה שאתה רוצה להכין ממנה כמו לחם, אבל סוגים של צורות שונות של מאכלים. מתי הברכה תהיה המוציא? מתי הברכה תהיה בורא מיני מזונות? אז אם זה עשוי בצורת כיס כמו בורקס, הסברנו בשיעור הקודם שצריך לברך על זה מזונות, או שהבצק מתוק כמו שאמרנו קודם, או שכוססים את זה כמו המצה, שכוססים אותה, לכן מנהג הספרדים לברך על זה בורא מיני מזונות. אבל לגבי בצק רגיל, שאוכלים אותו רגיל, כמו הקרפ הצרפתי, האם הברכה שלו תהיה המוציא? כי מצד אחד הוא עשוי עם קמח ומים כמו לחם רגיל. והשולחן ערוך נותן לנו הגדרה לחלק ביניהם, משנה ברורה מוסיף הגדרה שלישית, יוצא שיש לנו שלוש חלוקות, שלוש סוגים של עיסה ולחם. יש דבר שעושים אותו עם עיסה עבה, כמו פיתה, וכיוון שאפילו שאחר כך עושים את זה דק, הפיתות העיראקיות וכדומה עושים אותם דקות, אבל אחר הכל כיוון שהעיסה היא עבה, אז יש לזה צורה של לחם, ולכן מברכים על זה המוציא לחם מן הארץ. סוג שני, עושים את זה מעיסה רכה. ועיסה רכה, שהיא נמרחת ככה על המחבת וכדומה, כמו פנקק, כמו בצק אלים, כל המוצרים שעושים מבצק אלים וכדומה, אז הדין שלהם שמברכים על זה בורא מיני מזונות. והמשנה ברורה כותב שאם באמת אדם יקבע על זה סעודה, על דבר שהוא מבלילה רכה, מברכים על זה המוציא לחם מן הארץ וברכת המזון, אם אדם יאכל את זה 216 גרם. אבל בהתחלה, אם אדם אוכל רק שהוא מועט, מברכים על זה מזונות, כיוון שאין על זה תואר לחם ברגע שזה רק עיסה רכה ודקה. אבל אם עושים את זה מעיסה שהיא רכה ודקה ביותר, המשנה ברורה בסעיף קטן המתחיל תוסיף את ההגדרה השלישית, מה שקוראים בפראג ולה פלטקס, שהם עושים אותם גם כן בלילה רכה, אבל הם מתפשטים באפייה ונעשים דקים וקלושים הרבה יותר, אז באופן הזה, אפילו אם יאכל 216 גרם, עושה קביעות סעודה, גם כן לא יברך על זה בכלל, המוציא לחם מן הארץ. זה כמו לגבי הוואפלים, שאין שום צד בעולם שיצטרכו על זה ברכת המוציא, בגלל שזה מתפשט ודק ביותר, כמו הגדרה של המשנה ברורה. ולכן גם הבלינצ'ס, אם ערבים שם הקמח, בוודאי שאי אפשר לברך על זה, גם אם עדיין יקבל סעודה, אי אפשר לברך על זה המוציא לחם מן הארץ. ולכן תמיד הברכה תהיה מזונות ועל המחיה. זה שלושת ההגדרות שיש לגבי עיסה עבה, עיסה רכה ועיסה רכה ודקה ביותר, שאין על זה צורת לחם בכלל, ולכן אפילו יקבל סעודה, לא יברך על זה המוציא לחם מן הארץ, כמו שאמרנו לגבי הפנקק. יש בברכת השם חידוש שהוא מוסיף, שגם אם זה היה עיסה עבה בהתחלה, ואחרי זה עשו את הדקה מאוד, אז הדין שלה כמו בלילה רכה, ולכן צריך לברך על זה מזונות. לפי זה הוא כותב שעל מופלטה, צריך לברך בורא מיני מזונות מעין שלוש, אפילו כשזה היה עיסה עבה בהתחלה, יש הרבה פוסקים שחולקים על זה, כי כיוון שבעיקרו זה עיסה עבה, אז אפילו אחר כך עשו את זה דק מאוד, צריך לברך על זה המוציא לחם מן הארץ, כמו שכולם מברכים על הפיתה העיראקית, אפילו עשו את הדקה, צריך לברך על זה המוציא לחם מן הארץ, כיוון שבעיקרון זה עיסה עבה. על המופלטה שהזכרנו, צריך לדעת שיש שלוש סוגים של מופלטה. יש כאלו שעושים את זה מעיסה שממלאים בתוכה הרבה שמן, והטעם של השמן נרגש בעיסה, אז פשוט שהברכה תהיה בורא מיני מזונות. יש כאלו שעושים את זה בלי הטעם של השמן לא נרגש כל כך בבצק, ואז אם זה עיסה עבה, אז כמו שאמרנו מקודם, צריך לברך בורא מיני, צריך לברך המוציא לחם מן הארץ. ואם עושים את זה עיסה רכה, אז צריך לברך על זה בורא מיני מזונות. לגבי טורטייה, יש כמה סוגים של טורטיות. יש כאלה שעושים את הטורטייה מקמח תירס, ובזה לכל הדעות מבואר בסימן השחית סעיף חץ, שצריך ואיך שהכל נהיה בדברו, זה פשוט. אבל השאלה נשאלת לגבי הטורטיות, שזה מאוד מצוי, שטורטיות מקמח רגיל, קמח של דגן רגיל, האם יברכו על זה המוציא, או יברכו על זה בורא מיני מזונות? אז אם עושים את העיסה הזאת כשיש בה הטעם של או שמן או איזה מתיקות מסוימת נרגש בה, אז בוודאי שהיה צריך לברך על זה בורא מיני מזונות, בגלל שברגע שהטעם של השמן ניכר בתורטייה, אז צריך לברך על זה בורא מיני מזונות. אבל אם לשו את זה במים בלבד, ועושים את זה עיסה רכה ביותר, אז כיוון שזה עיסה רכה, אז צריך לברך על זה גם כן בורא מיני מזונות. אם עושים את זה מבלילה אהבה וכמח ומים, בלי שהטעם של השמן ניכר בעיסה, ומרדדים אותו כשהוא נשפח, הרבה עד שהוא נעשה דק הרבה, ויש כאלו שכתבו, כיוון שאופים אותו עד שהוא רואי למאכל, ואחרי זה מלאים אותו בשר וירקות וגוללים אותו, אז הברכה תהיה המוציא, ואם אחרי זה תגנו אותו בשמן עמוק, אז יהיה תלוי. אם אוכלים, אם עושים את זה פחות מכזית, אז זה כמו לחם שחותכים אותו חתיכות פחות מכזית ברכתו מסונות, ואם יעשו את זה בחתיכות יותר גדולות מכזית, אז הברכה תישאר המוציא לחם מן הארץ, כמו לחם מטוגן, אדם שלוקח לחם ומתגן אותו, אם נשאר חתיכות יותר גדולות מכזית, מברכים על זה עדיין המוציא לחם מן הארץ, לא בטל מזה תורת לחם. אנחנו נסביר את זה יותר בשיעורים הבאים. אז עד כאן הסברנו את הדינים הללו של הפנקק, של הקרפ הצרפתי, לגבי הטורטייה והמופלטה. לגבי הלחוך, שזה גם כן בלילה רכה ביותר ומתפשט על המחוות, אז הברכה צריכה להיות גם כן בורא מיני מזונות, בגלל שזה בלילה רכה, אבל אם יקבע את זה סעודה, אז כן צריך לברך על זה המוציא לחם מן הארץ ברגע של קביעות סעודה. זה שונה מהקרפ הצרפתי, שהוא מתפשט ביותר על המחוות, כמו שהסבירה המשנה ברורה בסעיף קטן ל"ח, שאז גם אין על זה צורת לחם בכלל, וגם אם יקבע את זה סעודה, יצטרך לברך על זה, על הלחוך, אם יקבע סעודה, צריך לברך המוציא לחם מן הארץ, הקרפ הצרפתי, גם אם יקבע סעודה, לא מברכים המוציא. אם עושים את הלחוך על גבי קירה פתוחה, והבצק מתפשט על פני הקירה, אז אפילו אם יקבע סעודת העולם, מברך מזונות ועל המחיה, כמו הקרפ הצרפתי. יש עוד דין בשולחן ערוך כאן, שמרן כותב, אם אוכל דבר שהוא הוגה, שוודאי ברכתו מזונות, אוכל אותו בתוך הסעודה, ולא מחמת הסעודה, אוכל את זה בתור קינוח, מרן כותב שצריך לברך על זה מזונות באמצע הסעודה. ככה דעת מרן בשולחן ערוך, בגלל שאפילו שהמוציא פותר הכל, אבל זה רק הדברים שבאים מחמת הסעודה. אם אתה אוכל בסוף לקינוח את ההוגה, אז צריך לברך על זה בורא מיני מזונות. אבל הביאור הלכה מאיר, שכמה אחרונים חולקים על זה מסוברים, כיוון שיש לנו מחלוקת מה הגדרה של ההוגה, אז נמלא, ברגע שברכת המוציא, לפי חלק מהשיטות, פתרת גם את ההוגה. ולכן ספק ברכות להקל, לא יברך על ההוגה בתוך הסעודה. כאן באו האחרונים ושאלו, מה יהיה הדין אם יש לי ההוגה שיש לה את כל שלושת התנאים, לפי כל השיטות, ברכתה מזונות. כמו בקלאווה, שהיא גם נכססת, וגם הבצק מתוק, וגם עשויה כמו כיס, אז יש פה את כל שלושת התנאים. אז בשוט אור לציון, וגם בשוט יביא אומר חלק ת', מבואר שצריך לברך על זה בתוך הסעודה. אבל יש לנו שיטת הרשב"א, שהוא סובר שכל דבר שאם אני קבע עליו סעודה, ברכתו תהיה המוציא, אז לכן אפילו עכשיו אני לא אוכל אותו בכמות של קביעות סעודה, אני לא אוכל 216 גרם. אבל כיוון שיכול להיות לברכת המוציא, אז ברכת המוציא שברכת על הלחם בתחילת הסעודה תפתור את ההוגה. לפי זה יש מקום לחשוש, לספק ברכות להקל. כך הוא כותב בספר ברכת השם, כך הוא כתבים רוב פוסקים. מרן הרב עובדיה בחזון ועדיה ברכות מביא דברי הרשב"א עלינו, ושככה פוסקים עוד כמה ראשונים. לכן הטוב ביותר שאדם לא ייכנס למחלוקת לגבי ברכה על עוגה בתוך הסעודה, והטוב ביותר שאדם ברך על העוגה לפני הסעודה, ואז הוא יפתור את העוגה שבתוך הסעודה. יש כמה אופנים לעשות כדי לא להיכנס למחלוקת. אופן ראשון, שאדם ברך על העוגה לפני הסעודה. אופן שני, כותב בשו"ת אור לציון, תכוון לפירוש בברכת המוציא שלא לפתור את העוגה, ואז תוכל לברך על זה בתוך הסעודה לפי כל הדעות. אופן שלישי, תכוון לפירוש ברכת המוציא לפתור את העוגה. ואופן רביעי, פשוט לקחת דבר שברכתו שהכל ולפתור את העוגה, בגלל שברכת גם בן ישחי מייעץ את ההצעה הזאת, כי ברכת שהכל היא פותרת הכל בדיעבד. אבל באמת, באופן הזה, הרבה פעמים קורה באירועים וכדומה שביעים עוגה, יותר עדיף לדחות את זה לאחר הסעודה מאשר לברך שהכל, בגלל שזה לא ברכה מבוררת. אם אדם אוכל רקיקים דקים, כמו הגביע של הגלידה. הגביע של הגלידה זה רקיק דק שאין לו טעם טוב משל עצמו, ואז הוא תפל לגלידה. ולכן אדם מברך שהכל על הגלידה ופותר את הגביע. ככה מרן כותב בשולחן ערוך, הם תפלים לגבי המרקחת, לגבי הגלידה, וברכת שהכל עלה לגלידה פותרת את הגביע של הגלידה. המשנה ברורה אומר שזה דווקא אם נאפה ביחד, דווקא אם הגביע נאפה עם האוגה שעליו, רק אז זה פותר אותו. אבל, זאת אומרת, גביע שנאפה עליו דברים שברכתם של הכל. אז דבר שהכל על הדבר המתוק שלמעלה, וזה יפתור לך את הרקיק, את כמו גביע של הגלידה. אבל למעשה כמה פוסקים חולקים על זה סוברים, שבכל אופן, ברגע שהמין דגן הזה הוא תפל לגלידה, אז זה יפתור אותו בכל אופן. ולכן גביע של גלידה שאין בו טעם מיוחד, הוא תפל לגלידה ומברכים רק לגלידה שהכל, ופותרים את הגביע. אם אדם יאכל בנפרד את הגביע, ואיך עליו מזונות, אם אדם יאכל את הגלידה בנפרד ואיך עליו שהכל. ברגע שאתה אוכל אותם ביחד, ברכת שהכל לגלידה פותרת את הגביע. מה הדין אדם שנשאר לו בסוף רק את הגביע, בתחתית של הגביע, למטה, בשפיץ, לפעמים אתה כבר גמר את הגלידה למעלה, ואז למטה בשפיץ נשאר לו רק את הגביע. אז פה אתה אז כותב, אתה אז המשנה ברורה כותבים, כמה שזה סיום האכילה, אז זה נגרר אחרי תחילת האכילה, כמה שבתחילת האכילה הגביע היה תפל לגלידה, ברכת שהכל על הגלידה פתרת את הגביע, ואז ממילא גם השפיץ של הגביע נפטר בברכה הזאת. לגבי גביעים שיש להם טעם טוב, אז באמת הם לא תפלים לגלידה, צריך לברך מזונות על הגביע. זה מצוי בחלק מסוגי הטילונים, טילונים שהם יקרים יותר, שהם, הגביע בפני עצמו יש להם מתיקות, הוא ממש טעים. ולכן ודאי שחייבים לברך על הברכת בורא מיני מזונות, הוא לא נפטר בברכת הגלידה, בגלל ששתיהם טובים, שתיהם חשובים, גם הגביע חשוב ומתוק, וגם הגלידה החשובה. ולכן הטוב ביותר, שעדיין יברך שתי ברכות, גם על הגלידה בנפרד שהכל, וגם על הגביע המזונות, וכך הוא יצא ידי כל חשש. באופן הזה שהגביע יש בו מתיקות. דין אחרון נוסיף, אם אדם אוכל לחם פחות מכזית, זה יכול להיות באירועים, אדם שמגיע לאיזה אירוע ורוצה לאכול ממש מעט, לא רוצה לברך בקעת המזון, לא רוצה להישאר שם הרבה זמן, אז הוא אוכל ממש מעט, אם הוא אוכל פחות מכזית, מברך המוציא, ולא צריך לברך ברכה אחרונה. כל עוד שלא אכלת כזית, לא אכלת שיעור של, ברכה, שיעור של אכילה, אז לא צריך לברך ברכה אחרונה, אבל ברכה ראשונה מוציא תמיד חייבים, לא צריך גם נטילת ידיים, אפילו אם אתה אוכל כלשהו, צריך לברך המוציא. אם תאכל כזית ומעלה, אז יצטרך לברך המוציא בהתחלה, לברך ברכת המזון בסוף כאחת השיעור של כזית. לגבי נטילת ידיים, יותר ידיים בלי ברכה. אם אדם יאכל קבצה, אז הוא יצטרך נטילת ידיים עם ברכה, המוציא וברכת המזון, כמו כל מי שאוכל לחם.